נפתח בבשורת יוחנן פרק א', ונקרא פסוקים 25 עד 31, עמוד 164 בברית החדשה. בשורת יוחנן א', 25 עד 31. וישאלו ויאמרו אליו, מדוע איפה מדביל אתה אם אינך משיח או אליהו או הנביא? ויען אותם יוחנן ויאמר, אנוכי מדביל במים, ובתוככם עומד אשר לא ידעתם אותו. הוא הבא אחריי, אשר היה לפניי, ואני נקלותי מעתיר סוך נעליו. זאת הייתה בבית עברה מעבר לירדן, מקום אשר יוחנן מדביל שם. ואם ממחרת, והיה יוחנן את ישוע בא אליו ויאמר, הנה שא האלוהים הנושא חטאת העולם. זהו אשר אמרתי עליו, אחריי יבוא איש אשר היה לפניי, כי קודם לי היה, ואני לא ידעתיו, כי אם בעבור יגלה בישראל באתי אני לטבול במים. אז להזכיר לכולנו בקצרה במספר משמטים, מה הדברים החשובים שהתמקדנו בהם בפעם האחרונה. יוחנן הקול הקורא אומר על האדון ישוע שלושה דברים מאוד מיוחדים, באמת יוצאי דופן, שניתן לומר על בן אדם בעולם הזה. המשפט הראשון שהוא אומר, זה שבא אחריי היה לפניי. משפט בכלל לא פשוט להבין את העומק שלו. תופעה מוזרה, הוא בא אחריי והוא היה לפניי. המשפט הבא שאומר יוחנן, אני נקלותי מעתיר את צרוכי נעליו. זאת אומרת, מדובר על אדם שאני כמעט אפס לעומתו, ואני כמעט אפס. מי אומר את זה? הגדול בילודי אישה אומר את זה לאדון. אני בקושי ראוי להתיר את צרוכי נעליו. והמשפט השלישי שהרחבנו קצת הדיבור עליו, הנה שא האלוהים הנושא חטאת העולם. כפי שהדגשתי ואמרתי, רוח הקודש שהיה בחלק גדול מאוד מהזמן בקרבו של יוחנן המדביל, אמר דברים לא מתוך שהוא הכיר את ישוע, לא מתוך שהוא באמת הבין לעומק מה שהוא אומר. הרוח הדריך אותו לומר דברים, והוא אמר דברים מאוד מאוד מיוחדים שרק הרוח יכל לגלות לו, והוא אמר את זה ברבים כדי לגרום לאנשים להתחיל לחשוב למי לצפות. זה לא סתם עוד מישהו, זה מישהו שראוי להתייחס אליו עם המון חרדת קודש. איש אלוהים ברמה שהוא מעל ומעבר לכל בני האדם, לכל אנשי אלוהים בכל הזמנים. זה ישוע המשיח. אנחנו בהמשך השפה הרחבנו את הדיבור על הכינוי שניתן לישוע, שא האלוהים הנושא חטאת העולם. אני אמרתי ואני חוזר, להבנתי זה התואר הכי נעלה שיכול לקבל האדון. הכי נעלה. למה הוא כל כך מיוחד? בזכות היותו של ישוע שא האלוהים, הוא אפשר לכל אחד מאיתנו להימצא כאן הערב, הוא אפשר לכל אחד מאיתנו להתחיל חיים חדשים, לחיות עם משמעות בעולם הזה, אמיתית, ויום אחד למלוך איתו וכל הקדושים לנצח נצחים, בזכות המחיר שהוא שילם עבורנו. ואני מוצא שהדרך הכי יפה עבורנו, הכי נעלה, באמת להודות לו, שכל אחד מאיתנו ישאל את עצמו, עד כמה אני נאמן באמת בכל צורת החיים שלי לאבי שבשמיים ולישוע אדונו. ואני מחלק את הדברים בחיים שלנו לשני סוגים, דברים שעלינו לעשות ודברים שעלינו להימנע מלעשות. להבנתי, מאמין אמיתי בישוע בתהליך של זמן צריך להגיע למצב, תקשיבו טוב מה שאני אומר, שכל מה שהוא עושה, הכל, וכל מה שהוא נמנע מלעשות, אמור למצוא חן לפני האב והבן. זה מוחלט, הכל. מאמין לא משאיר בחיים שלו פינות אפלות, בסתר, שהוא כאילו מחביא מאלון, אין דבר כזה. הכל גלוי, הכל פרוס לפני האב והבן. ומאמין שיכול להכריז את ההכרזה הזאת. כל מה שאני עושה ונמנע מלעשות בעולם, כדי להביא לו כבוד אמיתי, זו הדרך אמיתי. הכי נעלה עבורנו כבני אנוש, באמת להודות לאדון על מה שהוא עשה ופעל עבורנו. ויום יבוא ואין לו את הזכות להמשיך ולפאר את שמו בתפארת האלוהית, כפי שקראנו בחזון יוחנן, אנחנו עם כל הקדושים, עם כל המלאכים, כל מי שנברא בשמיים בר מיתר לארץ, כל היקום הזה יעלל את האב ואת הבן, את עשה, ולנו את הזכות. אני רוצה לקוות לנו, כולנו, להמשיך להביא לו כבוד נצחי, ולהשתתף איתו בכבוד האלוהי שלו, שרוצה לחלק איתנו, כולנו. ואני אסיים רק במשפט נוסף, שאני הזכרתי אותו גם בפעם הקודמת. אנחנו יודעים להעריך את העובדה שישוע נהיה שה עבורנו. אנחנו מעריכים את המוכנות הזאת שלו מעומק הלב, באמת מעומק הלב. עבור חלק מאנשי העולם, היותו שישוע שה נתפס על ידי חלק גדול מאנשי העולם כמשהו בזוי, משהו נחות, משהו שאין להתייחס אליו. איך אומר פולוס הנפלא הזה? אני מבשר את ישוע המשיח הצלוב כאנטיתזה לכל הרוח של העולם. אותו אני מכריז. ועלינו לומר לאנשים, כדאי לכם לקבל את המשיח כסי האלוהים, לשוב בתשובה, כדי שיום יבוא תמלכו איתו, מאשר תפגשו ישוע אחר, שבידיים שלו מפתחות שאול ומוות, וכל מי שבעולם הזה לא יקבל ויעריך את היותו שה עבורנו, ישוע ישליך אותו, אותו ישוע, אותו שה, ישליך כל נפש ביקום הזה מבריאת העולם עד הקץ, או לחיי עולם או לאש גיהנום נצחי. אותו ישוע, יש לנו את הזכות להכיר אותו במלוא תפארתו, רחמיו ונאמנותו אלינו, ונעביר את המסר הנכון לבני אדם שבזים לו, שצוחקים ולועגים לו, בתקווה שאנשים יתעוררו וישובו בתשובה.
וכעת אני רוצה שנחזור לבשורת יוחנן ונקרא את פסוק 30 בעמוד 164, כן. זהו אשר אמרתי עליו, אחרי יבוא איש אשר היה לפניי, כי קודם לי היה.
עשינו שיוחנן המדביל חוזר שוב ושוב על המשפט המיוחד הזה. זה שיבוא אחריי היה לפניי. שאלת עצמי, למה כל הזמן יוחנן חוזר הזה? שימו לב, הוא אומר את זה בזמנים שונים, ואני מבין לאנשים שונים. אני מבין שיוחנן המדביל, כשהוא הדביל בירדן ובא עליו המוני העם, כל פעם נחשפו למה שהוא אמר, אנשים חדשים, אנשים נוספים. והיה לו מאוד מאוד חשוב לחזור כל פעם מחדש על האמיתות המיוחדות הנפלאות לגבי ישוע. הרי הוא אמור להעיד עליו, לקרב את אנשים, לצפות ולחכות לו. וכל מי ששמע את הדברים האלה של יוחנן, להבנתי, אמור היה לשאול את עצמו, מי זה האדם הזה? מי זה האדם המיוחד הזה שבא אחרי יוחנן והיה לפניו? אם הוא אמיתי, אם הוא מחפש את האמת. ואנחנו המאמינים בישוע, שיש לנו את כל כתבי הקודש, אנחנו ישר מקשרים את האמת הזאת, אני רוצה לקוות שכולנו מכירים אותה, למיכה פרק A, פסוק ראשון, ואתה בית לחם אפרתה, הצעיר להיות באלפי יהודה, ממך יצא לי להיות מושל בישראל, ומוצאותיו מקדם, מקדם, מימי עולם. אנחנו לא, לנו זה לא מחדש, לנו זה ברור. על סמך הנבואה של מיכה הנביא, שגם הוא אמר דברים בהשראת רוח הקודש, שהאמת הזאת התגשמה בביאתו של בן האלוהים לעולם שלבש בשר. ולכן עליו ניתן לומר, זה שבא אחריי היה לפניי. באמת קשה להעריך כמה אנשים מעם ישראל, מהמוני עם שבאו ושמעו את יוחנן, באמת הפנימו את האמת שהוא לבשר, ואולי חלקם גם הכירו חלק מהנבואות בתנך, לפחות חלקם, ויכלו לקשר את זה לנבואה של מיכה. וכאן אני בא לנושא מאוד חשוב, שרגשתי קצת להרחיב עליו בדקות הקרובות. תראו, ידיעת האמת, הכרת האמת של דבר אלוהים, זה דבר מאוד מאוד חשוב, מאוד עקרוני, עבור כל אחד מאיתנו שיושבים כאן. זה כל כך חשוב, שאני רוצה שנקרא כמה פסוקים, איך ישוע האדון בן האלוהים מתייחס לחשיבות של כתבי הקודש. אני מציע שנפטר ונקרא בלוקס פרק כ"ד. נפטר בלוקס 24 כ"ד בעמוד 160 בברית החדשה, ונקרא מפסוק 25. לוקס כ"ד, נקרא מפסוק 25. אני אומר רק שתי מילים לפני שנקרא את הקטע. יש לנו כאן בסלון, מי שמכיר, תמונה מאוד מפורסמת, ששני תלמידים של ישוע, שהוא מצטרף אליהם, והם הולכים בדרך לאמאוס. הפסוקים שנקרא כעת בדיוק מתייחסים לאירוע המיוחד הזה, מה ישוע אומר לשניים מתלמידיו, אחרי שהוא קם מהמתים בדרך שלהם לאמאוס.
אז בואו נקרא. ויאמר עליהם, אוי חסרי דעת וכבדי לב, מאמין בכל אשר דיברו הנביאים. אלו על המשיח היה לסבול את כל זאת ולבוא אל כבודו. ויחל ממשה ומכל הנביאים, ויבאר להם את כל הכתובים הנאמרים עליו. ויקרבו אל הכפר אשר הם הולכים שמה, וישם פניו כי הולך לו לדרכו. ויפצירו בו לאמור, שווה איתנו, כי את ערב הגיע ונטע היום, ויבוא הביתה לשבת איתם. ויקשר אסב עמהם, ויקח את הלחם, ויברך, ויפצע, ויתן להם. ותיפקח עיניהם, ויקירו, והוא חמק עבר מעיניהם. ויאמרו איש אל הרעהו, הלא היה בוער לבבנו בקרבנו, בדברו אלינו בדרך, ויפתח לנו את הכתובים, ויקומו בשי וישוב ירושלים. אנחנו כאן קוראים, באמת, שיחה מאוד מיוחדת, של ישוע אחרי שהוא קם מהמתים, והוא פוגש שניים מתלמידים. שים לב שהקטע הזה מתחיל בדברים שישוע אומר להם, חסרי דת וכבדי לב. ישוע גואר בהם, ממש גואר בהם, שאין להם את דת האמת עליו, על בן האלוהים. מה שאני רוצה להדגיש, מדובר על תלמידי ישוע, אנשים שהיו צמודים אליו, חיו איתו כשלוש וחצי שנים, שמעו אותו כל יום את הדברים הנפלאים שיצאו מהפה שלו, רואו את כל הפלאים והניסים שהוא עשה. אז מישהו ישאל, מה זה כל כך חשוב? מה כתוב עליו? הם היו איתו, הם הרגישו איתו, הם חיו איתו. ישוע נותן להם מסר רוחני. אתם צריכים להיות בקיאים באמת של הכתובים שמדברים עליי. ואם אתם לא בקיאים, יש לכם בעיה. הוא נוזף וגוער בהם. ובהמשך, נקרא מה ישוע אומר לכל יתר 11 התלמידים, נקרא מפסוק 44 באותו עמוד, בעמוד 161. נשים לב. ויאמר להם, אלה הם הדברים אשר דיברתי אליכם בהיותי עמכם, כי ימלא ימלא כל הכתוב עליי בתורת משה ובנביאים ובתהילים. אז פתח את לבבם להבין את הכתובים, ויאמר להם, כן כתוב וכן יגזר, אשר יעונה המשיח ויקום מן המתים ביום השלישי. תראו, האמת שאנחנו קוראים כאן איך ישוע הסביר בצורה כל כך מפורטת, והורגיש את הצורך המיוחד לפני שהוא עולה לשמיים, זמן קצר לפני שהוא שב אל אביו, לעודד אותם, לחקור את הכתובים, להכיר אותם, להפנים אותם, כדי שיוכלו לבשר את האמת שהוא הביא לעולם. כמה זה חשוב ועקרוני באופן שישוע מתייחס לדבר אלוהים. תראו, עבורנו זאת משימה מאוד חשובה. חלק מאיתנו גדל בבתים של מאמינים ושמע את דבר אלוהים מגיל אפס. חלק מאיתנו הגיע לאמונה בשלבים יותר מתקדמים של החיים. אני אומר לנו כולנו, 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 בלי שום קשר לקריאה המיוחדת שחלק מאיתנו קיבל, אם להיות מבשרים או מורים או עוזרים או כל תפקיד אחר בגוף המשיח, כולנו חייבים להיות בקיאים היטב בדבר אלוהים. כולנו צריכים להכיר את הנבואות על המשיח, ויש לנו את היכולת, כשאנחנו מפתחים שיחה עם יהודי או גוי, זה לא חשוב, ומעידים על שם ישוע, שנוכל להראות לאנשים מדבר אלוהים, מהאמת של כתבי הקודש, שכל האמונה שלנו, זה לא פרי הדמיון שלנו, זה לא משהו סתם רגשני שקנו בבוקר והחלטנו להאמין. האמונה שלנו בישוע המשיח יש לה יסודות יציבים ביותר שנשענים על כל האמת של התורה, הנביאים והכתובים. ואני רוצה לקוות שאנחנו מדי פעם מרעננים את עצמנו לחזור על נבואות, לרענן אותם, להפנים אותם, כדי שמתפתחת שיחה שבקנות יחסית נוכל לצטט הרבה פסוקים, ישענו ג' מיכאי הזכרתי היום, ועוד רבים אחרים, דניאל ומה לא, שנדע באופן טבעי ופשוט להסביר לבני אדם שהאמונה שלהם נשענת על תנ"ך. וישוע בבואו בפעם הראשונה לפני 2000 שנה, מילה אחת לאחת את כל הנבואות על המשיח הסובל. יש לנו את כל האמונה, את כל הביטחון, שבביתו השנייה הוא ישלים את כל יתר הנבואות על מלך המשיח בתקופת המילניום של 1,000 שנה בעולם, ולאחר מכן תהיה לנו את הזכות למלוך איתו לעולמי עד בירושלים החדשה. ואני באמת קורא לנו כולנו, כפי שישוע שם על זה דגש מיוחד עבור תלמידיו, שניקח את הנושא מאוד ברצינות, ובאמת נהיה כלים בידי רוח הקודש בכל הזדמנות להעיד לאנשים סביבנו מה האמונה שלנו. וכמובן, מעבר לדעת וההבנה, אני כל פעם חוזר ומדגיש שאנשים יראו בחיים שלנו, בחיים שלנו, שאנחנו באמת חיים את האמת. חיים את האמת. אנשים בעולם הזה רגילים לשמוע אנשים שמדברים גבוה גבוה ולא ממש חיים את מה שהם אומרים. אני רוצה לקוות שבתהליך של גדילה רוחנית, הפער במה שאנחנו מבשרים ומה שאנחנו חיים יצטמצם, וכל אחד שמכיר אותנו, באמת מכיר, יתרשם שאנחנו חיים את האמת, גדלים באמת, ובעצם חיינו מביאים כבוד אמיתי, אמיתי, לאב ולבן. ואני רוצה שנשוב לבשורת יוחנן ונקרא את הפסוק הבא, פסוק 31. ואני לא ידעתיו, כי אם בעבור יגלה בישראל באתי אני לטבול במים. אז כאן יוחנן המדביל אומר דבר נוסף מאוד מיוחד. הוא אומר על ישוע, כן, לא ידעתי. ננסה רגע להיזכר, מתי נולד ישוע? מתי נולד יוחנן המדביל? לפי הבשורות אנחנו למדים שכשאימו של יוחנן המדביל, אלישבע, הייתה בחודש השישי, מלאך אלוהים התגלה למרים, אמו של ישוע, לעתיד, וביסר לה, שתלדי בן, ושמו יהיה ישוע, והוא בן עליון יקרא. אז ננסה חשבון פשוט, פער הגילים, בין ישוע ובין יוחנן, כמה הוא? כשישה חודשים. יוחנן הקדים את ישוע האדון כבשר ודם, כתינוק, בשישה חודשים. האם במשך 30 וכמה שנים שיוחנן חי בעולם הזה, המדביל, וישוע חיים נפגשו? הם הכירו? הייתה איזו שיחה בין... אני שואל, לפי דבר אולין, כלום, פשוט כלום. אלוהים הדריך את יוחנן המדביל, האדם המיוחד והנפלא הזה, לחיות לבד במדבר, למרות שהבן של האב היה בארץ, הוא לא קרא לו ליצור איתו קשר. זאת הייתה הדחת אלוהים על ידי הרוח את יוחנן המדביל. הוא לא עצר בתקופה הזאת להיפגש עם האדון,
ולספוג ממנו איזה דעת רוחנית. לא ולא. רוח הקודש כך פעל, שהוא כיוון את יוחנן להיות במדבר, עשו חשבון כמה עשרות שנים, ורק שהגיע הזמן המיוחד להפעיל אותו, הוא הפעיל את יוחנן בגבורת הרוח, ואז יוחנן ממלא את הקריאה שלו, כל קורא במדבר, לקראת הופעתו של ישוע, ומכריז עליו, לפני המוני בני אדם, זה שא אלוהים, הנושא חטאת העולם. באמת, משהו מאוד מיוחד. אני אומר, בדרך שאלוהים פועל בעולם הזה. כשאלוהים מכוון אדם לידי רוח הקודש, אין טעויות, אין טעויות. אנחנו לא אמורים לבקש עצות האחד מהשני, כולל מאנשים רוחניים. זה לא דרך האמת שלנו, הנכונה והמדוקה. באמת, אנשים בתחילת הדרך, שבשלבים ראשונים, שאין להם ניסיון, יכולים קצת להיעזר בחוכמה, בניסיון של אחרים. אבל הדרך הנכונה, להיות מודרך על ידי הרוח. וזה מספיק, זה מספיק לגמרי. ואנחנו רואים איך יוחנן המטביל, האדם המיוחד הזה, הודרך על ידי הרוח, והרוח אפשר לו לגדול ברוח בצורה מדהימה, ואלוהים יכל להשתמש בו, באדם המיוחד הזה, בעוצמה, בגבורה, שאין למענו ממנה, כדי להכין את הלבבות של עמנו, להופעתו של האדון ישוע. וכפי שקראנו עכשיו, מה יוחנן אומר? מה היה התפקיד שלו? לטבול אנשים בעם ישראל כדי להכין אותם למפגש עם מי? עם ישוע המשיח. והשאלה שאני רציתי לעלות כעת הערב ולדבר עליה בדקות הקרובות, מה כל כך מיוחד בתבילה של יוחנן המטביל? שכתוצאה ממנה, כתוצאה מהתבילה וכל מה שכרוך בה, הוא הכין את עמנו לקראת ביאתו של ישוע. מה מיוחד בתבילה הזאת? אז בואו נפטר ונקרא בלוקס פרק ג', נפטר בלוקס פרק ג' מפסוק 2 בעמוד 105 בברית החדשה. ונראה מה שנאמר על יוחנן המטביל. לוקס פרק ג' פרק 3 מפסוק 2. בימי הכהנים הגדולים חנן וקייפה, היה דבר אלוהים אל יוחנן בן זכריה במדבר, ויבוא אל כיכר ירדן, ונשים לב, ויקרא תבילת התשובה לסליחת החטאים, ככתוב בספר דברי ישעיהו הנביא, כל קורא במדבר פנו דרך אדוני ישרו מסילותיו, כל גי נשא וכל אר וגבעה ישפלו, והיה יעקב למישור ויחסין לבקעה, וראו כל בשר את ישועת אלוהים. אז אנחנו כאן קוראים על יוחנן המטביל, שמה הוא עושה? שימו לב, הוא עושה דבר מיוחד. הוא קורא לאנשים לטבילת התשובה. טבילת התשובה, בהמשך נאמר לסליחת חטאים, ואני אתייחס את זה בהמשך השיעור. הוא מתחיל עם טבילת התשובה. תראו, כולנו אני מקווה מבינים מה פירוש המושג להתאבל במים. אני מעריך שחלק גדול מאיתנו כבר נטבל במים. אני רוצה לקוות גם ברוח. זה דבר שמוכר לנו. הטבילה עצמה במים זה משהו טכני שנערך שניות אחדות. אדם מכניס את כל גופו מתחת למים ויוצא. זאת הטבילה במושג הפשוט הטכני. מה זאת טבילת התשובה? טבילת התשובה אומרת שכל מי שבא להתאבל על ידי יוחנן המטביל, אמור לשוב בתשובה. הוא לא אמור סתם לבוא, להיכנס למים ולהתבלו. המעשה החיצוני שהוא עושה, שנראה כהכנסת הגוף מתחת למים באופן חיצוני, אמור להעיד על משהו יותר יותר עמוק שהתרחש בליבו, בקרבו של הנטבל. ויוחנן, כשהוא ראה אחדים מהאנשים שבאו להתאבל אצלו, לחלק מהם הוא נוזב בהם וגוער בהם בצורה מאוד קשה. אנחנו קוראים במתי שהפנייה שלו הייתה בעיקר לפרושים. אחדים הם באו ליוחנן באיזו מחשבה מאוד מוזרה, שעצם זה שהם התאבלו במים זה יעמוד לזכותם. כמו איזה קמע, נטבלתי מתחת למים, אלוהים יהיה איתי. איך כתוב? אני אנצל מאזם, מחרון אלוהים, לנטבלתי במים. תראו, עד היום הזה, בעמנו ישראל, יש כל מיני הבנות לקויות מבחינה רוחנית, שכביכול אם האדם יעשה משהו טכני, זה יעזור לו, זה יושיע אותו, זה יציל אותו. שטות מוחלטת. שטות מוחלטת. יוחנן מזהיר את האנשים אלה כאדם מלא בגבורה של הרוח. עשו פרי הראוי לתשובה. ואם ראה, תיכנסו מתח למה ולא יהיה מלווה בשינוי אמיתי, אין לזה שום ערך לפני אבינו שבשמיים. הוא בא לי של אלוהים, לא על שחקן כמו נביאי שקר לאורך ההיסטוריה של עמנו. איש אלוהים אמיתי, אומר להם בפרצוף, לא תוכלו להימלט מהעונש. לא תוכלו. אם לא תשובו באמת בתשובה, והחיים שלכם יעידו, המעשים שלכם, שאתם לא רק מקבלים את האמת ומסכימים איתה, אלא חיים אותה בפועל ובאמת. זה המסר של יוחנן המטביל כאיש אלוהים אמיתי. והוא חוזר ומזהיר אותם, נקרא שוב פסוק 8. לכן עשו פרי הראוי לתשובה, ואל תדמו בנפשכם אברהם הוא אבינו. והוא ממשיר ואומר, פסוק 9. וכבר הוא שם הגרזן על שורש העצים, וכל עץ אשר איננו עושה פרי טוב, יגדע ויושלח באש. זה איש אלוהים. אומר את האמת, את כל האמת. אני בטוח שמי ששמע הדגיש את הסמכות ואת הגבורה שהוא אמר את האמת כאיש אלוהים עם רוח הקודש בקרבו. וניתן להבין שחלק לא קטן מאמנו, כשהוא שמע את המסר הנוקב של יוחנן, באמת זה פגע בליבו ובחלק הפנימי שלו. חלק מהאנשים רעדו מפחד, שמעו את התוכחה הזאת. והתוכחה הזאת, שימו לב מה היא עשתה לחלק מהאנשים שהקשיבו ליוחנן, ולשם כך ניקע מפסוק 10, שים לב היטב. וישאלו המון העממו, מה איפה נעשה? תראי, מתי אדם שואל, מה אני אעשה, כשהדברים פוגעים בלב שלו? אם לא מתייחסים לדברי יוחנן, שיגיד מה שהוא רוצה. ניתן להבין שחלק מאנשי העם, זה באמת באמת פגע בלב שלהם. הם נכנסו לפחד אמיתי. מה נעשה? להימלט מהעונש. שימו לב לדברי יוחנן. מי אשר לא כותנות שתיים, הוא יחנוק לאשר אין לו. ומי אשר לא מזון, כך יעשה גם הוא. תראו, יוחנן לא מתפלסף. הוא לא מדבר גבוה, הוא מדבר על הדברים הכי פרקטיים, הכי מעשיים, הכי ענייניים שהם צריכים לעשות, בפועל. לא משהו תיאורטי.
הוא אומר להם, יש לך שני קוטנות, שניים, לא 20, שניים. אתה רואה מישהו לידך שיש לו, בכלל אין לו קוטנת, תן לו אחת. אתה רואה מישהו שאין לו מזון, אין לו. יש לך, תחלק את מה שיש לך איתו. במילים אחרות, תתרגם לשפת המעשים את אחת המצוות החשובות ביותר בתורה. ואהבת לרעך כמוך. לא דיבורים. תחיה את זה. פשוט תחיה את זה בפועל. ואז באים, נראה פסוק 12. ויבואו גם מוכסים להתאבל. ואמרו אלה, מה נעשה רבי? ואומר, אל תגבו יותר מחוקכם. יודעים שלמוכסים יצא שם מאוד רע לרוב המוכסים, כאנשים שגבו מהמוני העם הרבה יותר מה שהיו צריכים לגבות, נתנו חלק לשלטון הרומאי כפי שהם צובו, אבל חלק לא קטן שלשלו לכיסים שלהם, זו הייתה תופעה ידועה, ולכן יצא שם מאוד גרוע למוכסים בתקופה הזאת, מאוד גרוע. אבל מה אומר ישוע? המוכסים והזונות יקדמו אתכם, אומר לפרושים, להגיע למלכות אלוהים. אנשים בתחתית, שיצא להם שם לא טוב, באים לאכול אנשים, מה נעשה? הוא אומר להם, אל תיקחו מעבר למה שאתם צריכים לקחת. ברמה הכי מעשית, ממחר בבוקר, אתם מפסיקים עם ההתנהגות שלכם. ונסיים בפסוק הבא, וישאלו אנשי הצבא, פסוק 14, ואנחנו מה נעשה? ויאמר להם, אל תעשקו ואל תשינו איש, וידע לכם בשרכם. תראו, אני רוצה לומר דבר נורא פשוט. לשוב, זה לא פילוסופיה גבוהה. לשוב, זה לשנות אל כל ההתנהגות הבזויה של בני האדם, לפי הרצון של אלוהים. אנחנו לא אמורים להרשים את אבינו שבשמיים, בידענות, באמת שלו. הוא לא מתרשם, הוא לא מתרגש מהידע שלנו. אלוהים וישוע רוצים לראות דבר אחר. הם רוצים לראות פרי ראוי לתשובה. והמסר הזה שקראנו כעת שנותן יוחנן המטביל לאנשים בתקופתו, עובדתית, השפיע על חלק לא קטן מהם. וחלקם באמת שינו את דרכם עובדתית, שינו את ליבם, והכין, התהליך שהם עברו, הכין אותם לשמוע את דברי ישוע המושלם, שבישר בהמשך את מלכות האלוהים. אנחנו קראנו בתחילת הקטע, תבילת התשובה לסליחת חטאים. ברור ש... התשובה הזאת עדיין לא מאפשרת לבן אדם לקבל סליחה אמיתית. דבר אלוהים מגלה לנו כדי לקבל סליחה אמיתית על החטאים שלנו, מעבר לנכונות לשנות את החיים, אנחנו זקוקים להאמין בישוע, זה ברור. ואני מעריך שחלק לא קטן מאנשים שנתבלו באמת, עם כל הלב, עם רצון אמיתי, לחולל שינוי אמיתי בחייהם, כשבהמשך הם נחשפו לדברי ישוע, הם קיבלו אותו, האמינו בו, והלכו אחריו. ולכן החטאים שלהם באמת נסלחו. אנחנו נמשיך לקרוא בשבועות הקרובים על חלק מתלמידי יוחנן המטביל, שהפכו להיות תלמידים של ישוע בעצמם. כלומר, ההשפעה של יוחנן הייתה מעולה, מצוינת, כאיש אלוהים, שכיוון אותם לדרך אלוהים, ואחדים הם הפכו בהמשך להיות תלמידי ישוע, אנחנו נקרא לזה בהמשך. כך שללא ספק, הפעולה שעשה יוחנן הייתה פעולה מבורכת לפני אבינו שבשמיים. וכפי שאנחנו מדגישים כל פעם לצערנו, הממסד הדתי, הפרושים, הצדוקים, הכהנים, הלווים, ראשי העם, מה שנקרא,
רובם דחה לחלוטין את יוחנן המטביל. ודווקא המוני העם קיבלו את הדברים שלו באמת ברצינות, כפי שקראנו, חלקם נתבלו, אמיתי נתבלו, לא עד באופן חיצוני, טכני, שבו בתשובה ועשו פרי שראוי לתשובה. ובזמן הקצר שנותר לנו, אני קורא לנו כולנו את מה שישוע אדון אומר בבשורת יוחנן, שנגיע אליה גם בהמשך, פרק 15. ישוע מעיד על עצמו, אני המקור של הפרי של הענבים, ואתם השריגים. אני הגפן ואתם השריגים. ואומר ישוע, כל שריג שמחובר אליי, הגפן, ישוע, ולא נותן פרי, מה אומר האדון? לנו המאמינים, הוא יושלח לאש. תראו, אנחנו בחודשים האחרונים, מי שעוקב, למדנו רבות עם משה אל הרומים על החשיבות האין, לא נתפסת של האמונה. ללא אמונה לא ניתן לבן אדם בעולם הזה להצדק לפנינו. וזה האמת. זה חלק מהאמת שאנחנו מבנים בה. אתם יודעים מה הבעיה? שזה לא כל האמת. זה חלק מהאמת. ואני שמתי לב שיש לעתים מאמינים שאוהבים להיאחז במשפט הזה, בעיקרון הזה. לא בידיכם הייתה הזאת. אין לזה שום קשר לחיים שלנו. אנחנו נושאים באמונה, וזה נכון, אבל זה לא כל האמת. זה לא כל האמת. ישוע אומר, לא אני אומר. שריג שמחובר אליי, מה זה מחובר לישוע? שמאמין באדון. זה לא מישהו שלא מאמין בו. מי שלא מאמין בישוע הוא לא שריג שמחובר לגפן. היגיון פשוט. מי שמאמין בישוע ולא נותן פרי, למרות שהוא מאמין בו, אומר האדון. האדון אומר את זה. הוא ישלח לאש. אין לו את הזכות להיות מחובר לגפן, לישוע. השאלות אני אבנה. האמונה זה ההתחלה, זה החשוב ביותר. אבל כפי שאנחנו נוהגים לומר ולחזור, אמונה שלא מביאה את המאמין למעשים שמביאים כבוד אמיתי לישוע, אין לה שום ערך לפני אלו, אבל כלום, אפס. מיטיב להסביר את זה, יעקב באיגרת שלו. אמונה ללא מעשים זה אמונה מתה. זה כמו גוף שאין לו נשמה. מה צריך יותר מהתיאורים הקשים האלה? אז שלא נהיה תמימים וטיפשים. השטן האויב של אלוהים ושלנו ינסה בכל דרך לגרום לנו לסתות מהאמת. לאחז בפסוק כזה או אחר כדי למנוע מאיתנו להיות נאמנים לאדון. אבל אם אנחנו מתעמקים באמת של כל דבר אלוהים, דברי ישוע וכל מה שנכתב, התמונה היא מאוד ברורה, מאוד ברורה. אמונתנו בישוע המשיח, זה ההתחלה. בלעדיה אין שום, אין מה להמשיך בלי האמונה, זה ההתחלה. אבל בעקבות האמונה, חובתנו להניב פרי רוחני. פרי שימצא חן, לפני אבינו שבשמיים. ישוע אומר בבשורת יוחנן, מי שיעשה פרי, אני יתאר אותו כדי להרבות את פריו. ומי שלא יעשה פרי, הוא יושלח. אז אני קורא לכל אחד מאיתנו שלעיתים עובר דברים לא קלים מסוגים שונים, בגלל האמונה, בגלל האמונה. לא להיבל מהקשיים, לא להיבל מהניסיונות. כל אותם דברים קשים שאלוהים מזמן לחיים שלנו, יש להם מטרה אחת. מהי? שהפרי הרוחני שלנו ילך ויגדל בשפע. איך נאמר על המאמין עדי ישוע? זה כמו גרגר החרדל, כשהוא גדל, הוא נותן פרי כל כך נפלא ושולח ענפים כל כך גדולים, שכל אוף השמיים בא לקנן בעץ הזה. זה מאמין אמיתי, לא משהו קטן, מוגבל, עלוב, לא. עץ לתפארת ישוע, שמניף פירות גדולים, יפים, עסיסיים. וכפי שאומר האדון, מי שמתן את הפרי הזה בחייו, מה הוא עושה? הוא מביא כבוד אמיתי לאב ולבן. כבוד אמיתי. תראו, אני לא רואה תכלית אחרת לקיום שלנו בעולם הזה, אלא להביא לו כבוד. נורא פשוט, זה נורא פשוט. אם החיים של מישהו מאיתנו מביאים כבוד לאב ולבן, אני אומר לנו כולנו, הוא במקום הכי טוב שבן אדם יכול להיות בעולם. הכי טוב. אין למעלה מזה. אין למעלה מזה. להביא לו כבוד. בעצם חיינו. כמו שזה בושה או כלימה עבור אנשים שנקראים מאמינים, ולא רק שהחיים שלהם לא מביאים כבוד לאדון, אולי דבר הפוך. יש אנשים שסוטים מהאמת ומביאים חרפה על שם המשיח. אז אני קורא לנו כולנו להשתייך, להשתייך לקבוצה האמיתית שמאמינה, נותנת פרי, הפרי הולך וגדל, מביא כבוד אמיתי לאב ולבן, ויום יבוא ויהיה לנו את הזכות למלוך איתו בכבוד ובתפארת נצחית.